כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא יראת שמיים. על בריאת הרקיע נאמר, יהי רקיע, יתחזק הרקיע. השמיים נבראו ביום הראשון, אומר רשי מקורו מהמדרש. השמיים עדיין לחים היו, הם קרשו ביום השני מגערת הקדוש ברוך הוא. יהי רקיע, אומר רשי, כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו. למדת שהם תלויים במאמרו של מלך. אם נשים לב, נראה שהשמיים עומדים תלויים מכוח מאמר אחד של הקדוש ברוך הוא. השמיים לחים היו, אמר הקדוש ברוך הוא יהי רקיע, מאז השמיים קרשו והם עומדים. מהם צריך ללמוד איך להתייחס לציווי של הקדוש ברוך הוא. משם גם לקוח הביטוי יראת שמיים. כך אנחנו אומרים בברכת החודש, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים שיש בהם יראת שמיים. מה הכוונה יראת שמיים? הרי אנחנו לא מפחדים מהשמיים, אלא מהקדוש ברוך הוא. את השם אלוקיך תראה, אותו תעבוד, בוא תדבק, לא בשמיים. למה? בברכת החודש אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים שיש בהם יראת שמיים. על בסיס התיאור של בריאת השמיים אפשר להבין מהי המשמעות של יראת שמיים. יראת השם. השמיים הם נשארו תלויים באוויר מאז בריאת העולם ועד היום ללא שינוי. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר יראקיע. מאז השמיים נשארו תלויים ועומדים ללא ששוב ושוב צריכים לגעור בהם ולומר להם. השמיים מוכיחים לנו מה נקרא יראת השם. בואו ונתבונן בשמיים ונזכר איך הם עומדים מיראת השמיים, מיראת השמיים איך שהם, השמיים, היו יראים מהקדוש ברוך הוא שפעם אחת אמר יהי רקיע וזה הספיק. נלמד אנחנו לשמור על הציוויים של הקדוש ברוך הוא ולקיים את העולם שנברא לא במאמר אחד שנאמר יהי רקיע, אלא בעשרה מאמרות נברא העולם. ישנו הסבר נהדר של הגאון רבי שלמה דוד אייבשיץ, זה בעל הערבי נחל. הוא אומר שמידת היראה היא כמו מגנט. מידת היראה יש לה סגולה שהיא מושכת אליה, ממגנטת אליה כל כך הרבה דברים טובים אחרים. כך היא המידה הזו יראת שמיים. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף למד א', אמר רב יהודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שיראו מלפניו, ושנאמר כתוב בספר קהלת והאלוקים עשה שיראו מלפניו. יראת שמיים. הגמרא מביאה מעשה עם רבי סימון ורבי אלעזר, הבו ידווי, היו יושבים. עבר לפניהם רבי יעקב בר אחא, אמר לי חד לחברי, רבי סימון ורבי אלעזר, אמרו אחד לחברו, בוא ונעמוד לכבודו. למה? היות שהוא אדם ירחת. אמר לו השני, נעמוד לכבודו מכיוון שהוא בן תורה. אמר לו הראשון, אני אמרתי לך שהוא ירחת, אתה אומר לי שהוא בן תורה? ירחת זה יותר מבן תורה. ולמה? כי אין לה הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמיים, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זו הבחירה של האדם לברוח מן העבירות, לרוץ אל המצוות, זוהי יראת שמיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, שבת למד א' עמוד ב', מה משמעות הפסוק בספר קהלת? אל תרשה הרבה. שואלת הגמרא, אל תרשה הרבה? הרבה לא, אבל קצת כן. האם יש כאן אמרה סמויה שמותר להיות רשע קצת? זוהי שאלת הגמרא. התשובה היא לא, אלא אסור לאדם להיות רשע. אם והיה והוא כבר עשה עבירה, הוא יכול לומר לעצמו, אם כבר עשיתי, אז אני אעשה עוד. משל, למי שאכל שום, וריחו נודף שום, ואנשים מתרחקים ממנו, האם יחזור ויוכל עוד שום? ודאי שלא. כך גם כן אומר שלמה המלך, אם והיה ורחמנא ליצלן כבר חטאת, אז אל תרשע הרבה, אל תמשיך עם זה. כי אולי האדם אומר לעצמו, חטאתי, אני בכל אופן יקבל עונש. אז מה זה משנה אם אני אקבל עוד קצת? לכן אל תרשע הרבה. אומר החתם סופר בפירושו לגמרא, מי שאוכל שום, אם לא הייתה לו שום תקנה, החברים היו מתרחקים ממנו לכל הזמן. לכן אין לו סיבה להמשיך ולאכול עוד שום ועוד שום. אלא אשר ריח השום פוחת והולך, הוא נמוג מאליו עם הזמן, רק אם לא יוסיף לאכול עוד שום. לכן, בגלל זה, אל תרשע הרבה. אם והיה והאדם חטא, שלא יישאר במקום העבירה, אלא יצא משם. ככל שהוא יצא משם מהר יותר, הריח הרע יתפוגג במהרה. החברים לא יתרחקו ממנו לזמן רב, במשל, זה השום. בנמשל, מי שעשה עבירה, צריך לקבל על עצמו, להיטיב את דרכיו. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא מבטר על העבירות, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. אבל ככל שיתנתק, גם במהלך העבירה, כבר הוא מתחיל מפנה כיוון חדש. הוא פונה אל צומת חדשה, אל הצומת ואל הכביש, שמוביל להיות צדיק. כך אומר החתם סופר, כך אומר הבן איש חי, האדם אוכל שום, ככל שהוא יאכל יותר ויותר, הוא גורם להאריך את הזמן שריח השום יישאר אצלו. כך בדבר עבירה, נכנס למקום עבירה, תנצל את כוח העירת שמיים ותברח. יאמר היצר הרע, בלב אחי, כבר עשיתי עבירה. אז זה אומר שלמה המלך, אל תרשע הרבה, וכך תוכל מהר יותר לעלות על המסלול הנכון. אם כן, הקדוש ברוך הוא עשה והאלוקים עשה שיראו מלפניו. ואמרו רבותינו, יראת שמיים זה הדבר העיקרי, כי אינו לקדוש ברוך הוא בבית אוצרו, אלא את היראת שמיים. ולכן, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לאיראה את השם אלוקיך. שאל הסבא מכלם בפסוק, מנויה סדרה ארוכה של דברים, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לאיראה. ואז הפסוק מוסיף ואומר, ללכת בדרכיו, לאהוב אותו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בכל לבבך, בכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. אם כן, למה רבותינו אומרים, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם לאיראה, מכאן שהקדוש ברוך הוא רוצה ביראת שמיים. הרי הפסוק לא אומר רק יראת שמיים, הוא אומר עוד סדרה ארוכה של בקשות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. זוהי שאלת הסבא מכלם. עונה הסבא מכלם, יראת שמיים היא שורש להכל. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם, אתה תתמקד ביראת שמיים. אחר כך, ללכת בכל דרכיו, אחר כך, לאהבה אותו, לעבוד אותו בכל לבבך, בכל נפשך, לשמור את מצוות השם, את חוקות השם, כל זה יגיע, כי זה השורש, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה. למה? לראה את השם אלוקינו. וכאשר האדם הוא ירא שמיים, זה השורש. ואז משם יגיעו כל הסגולות הנפשיות של אהבת השם, ללכת בדרכיו, מידות טובות. אבל אומר בספר ערבי נחל, היות שהקדוש ברוך הוא עשה את העולם בסגנון של זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שכאשר האדם הוא ירא מהקדוש ברוך הוא, ומתקרב אליו יותר ויותר. כלומר, היראת שמיים היא כמו מגנט שמושך אליה את כל התכונות הטובות, שפע, כל כך הרבה דברים טובים. כך זה גם כאשר האדם הוא ירא מדברים שהם לא הקדוש ברוך הוא. כמו שכשאדם מפחד מהקדוש ברוך הוא ירא שמיים מהקדוש ברוך הוא. זה מקור לשפע של דברים טובים. כך גם כאשר האדם הוא ירא ממה שלא הקדוש ברוך הוא, זה מקור לדברים שליליים. כתוב בספר איוב, כי פחד פחדתי, או אשר יגורתי יבוא לי. ממה שפחדתי זה יגיע אליי, ממה שיגורתי אני עוד אפגוש את זה. והמפרשים מסבירים, בהתחלה פחדתי מדברים לא ידועים, ועם הזמן זה הגיע. ואומר שלמה המלך, חרדת אדם ייתן מוקש, אבל בוטח בהשם יסוגב. אם האדם הוא חרד מכל מיני דברים שהם לא הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מקור רחמנא ליצלן לקללה. לכן כתוב בתורה, אל תחת מפניהם, אל תפחד מהאויבים, למה? פן, מה יהיה בסוף? אתה תיפול בפניהם. הפחד יפיל אותנו. למה? לא בגלל שהפחד מפיל את האדם, אלא עצם זה שאדם הוא מפחד, ולא מריבונו של עולם, זה עצמו מקור של כללה, ואז באמת יכולים להגיע דברים שליליים. אבל הירא מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את הציווי, אל תירא מפניהם מהאויבים. למה? כי איתך אני, להצילך נאום השם, כך אומר הנביא ירמיהו. אז האדם צריך להחליט ממה הוא רוצה להיות ירא, או להיות ירא השם, וזה טווח ארוך מקור כל הברכות. טווח קצר לא תמיד, מכיוון שיש ניסיונות, וזה הניסיון. האדם לא תמיד יש לו את הסבלנות עם אורך רוח לראות את התוצאה של יראת שמיים עוד שנתיים, שלוש, שבע שנים, עשר שנים. אין לו את הסבלנות, ולכן הוא ירא שמיים, ואז הוא מתחיל לראות, הוא פחות מרוויח בעבודה, פחות חברים, פחות מסתדר בתחום זה או אחר. נכון, לפעמים יש מחיר ליראת שמיים. ולמה? קודם כל, זה ניסיון. הסבר נוסף, אומר מורן הרב שטיימן, הסבר נהדר ופשוט. עד עכשיו האדם לא היה ירא שמיים. הוא קיבל את שכרו הראוי לו בעולם הזה. על המצוות שהוא עשה, אפילו מצוות מועטות, כל ישראל מלאים מצוות כרימון. איכן מקבלים את השכר? אם האדם הוא לא ירא שמיים, הוא יכול לקבל את השכר כאן בעולם הזה. ואז האדם עושה תפנית, איכן? בלב שלו. הוא ירא שמיים. ברגע שהוא עושה תפנית בלב שלו, הוא עושה תפנית גם בחישובים השמימיים. ועכשיו את השכר הוא לא יקבל בעולם הזה, אלא בעולם הבא. ומיד מתחילים תהליכים של איסורים. למה? לזכח אותו, לתאר אותו, על מנת שיתנתק מעולם החומר ויתקרב לעולם הרוח. כמובן שזה לא גורף, אבל זוהי אופציה שיכולה להיות. אם כן האדם, הוא יבחר ממה הוא רוצה להיות ירא. האם להיות ירא שמיים מקור כל הברכות, לא תמיד מיד, בשביל הניסיון, או שהאדם יבחר להיות ירא. הוא ירא מפלוני, ירא מאלמון, ירא מכל כך אנשים, והיראה הזו היא מנהלת אותו. הוא ירא, מה יאמרו? אם הוא יתחיל להדר במצוות קלה כבחמורה, הוא יחליט שהוא מפסיק לדבר בהיכל בית הכנסת, הוא מתחיל ללמוד יותר, הוא לא מדבר לשון הרע, יהיו מליגים, יאמרו, מה קרה לו? מישהו נפטר שם? מה קרה? קרה משהו? או אולי יתחילו לצחוק, ללגלג, לדבר מאחורי הגב? כן, זה עתיד להיות. לכן השלוחן ערוך אומר, אל יבוש מפני המליגים. האדם יבחר ממי הוא רוצה להיות ירא, מהקדוש ברוך הוא או מהאנשים אחרים. איזו יראה היא תנהל אותו, כי היראה זה הגבולות שיש לאדם. מי שירא את השם, יש לו גבולות. את המעשים האלה הוא לא עושה, מהמעשים האלה הוא מתרחק, אל החברה הזו הוא לא מתקרב. את הדברים האלה הוא לא רוצה לשמוע. מי שירא מאנשים, הוא לא מפסיק לרחל. הוא לא מפסיק לדבר באמצע התפילה. הוא לא מפסיק מהתנהגות שלילית. למה? יש לו יראה. יראה זה גבול. יש לי גבולות. אני מפחד לאבד חברים. אני מפחד לאבד מעמד. אני מפחד לאבד כסף. לכן יש לי גבולות. דברים שאותם אני לא אעשה. אני לא אפסיק לדבר באמצע התפילה. אני לא אפסיק לרחל. זה הגבולות שהוא לא מוכן לעקוף אותם ולומר, כן, אני עובר את הגבול הזה ומפסיק לדבר באמצע התפילה. אני עובר את הגבול הזה ומתחיל להקפיד על הקלה כבחמורה, למרות שאני עתיד לאבד את המעמד, את הקהילה, את העבודה, כל תחום זה או אחר. זוהי הבחירה של האדם להיות ירא שמיים, או ירא מדברים אחרים, מאנשים אחרים. כמובן שאין הכוונה שאם האדם הוא ירא שמיים ולא מפחד מאף אחד אחר. יש אנשים שמתרגמים את זה בשביל להביא לידי ביטוי את מידת החוצפה והעזות בליבם. אני לא מפחד מאף אחד, רק מריבונו של עולם. ובכך הם נותנים דרור ליצר החוצפנות והעזות. כך הם יכולים להעליב את פלוני ואת אלמוני, לאחר לעבודה, לגזול, לומר מה שרוצים, איך שהם רוצים, לדבר מהלב, אני אדם אמיתי, אני אגיד בדיוק מה שאני חושב. אין להם גבולות, והכל בשם יראת שמיים. למרות שהקדוש ברוך הוא ציווה, לא להעליב, לא לפגוע. את מי לא להעליב? את מי לא לפגוע? כתוב בתורה, לא תלין פעולת שכיר. אם והיה ואין הסכם ברור ומפורש בין המעביד לעובד, אז המעביד צריך לשלם לעובד מיד ביום קביעת הפיראון, ולא להלין את התשלום. כתוב, לא תלין את פעולת השכיר. אבל מיד לאחר מכן מה כתוב? וגם ציווי נוסף, לא לקלל. נראים הציוויים כלא קשורים האחד לשני, ציווי אחד לשלם בזמן, ציווי שני לא לקלל בני אדם. לאחר מכן לא תעמוד על דם רעך, לאחר מכן לא תשנא את אחיך בלבביך. כל הציוויים האלה, אלה הם ציוויים שבין אדם לחברו, לקט ציוויים של בין אדם לחברו. האם יש קשר ביניהם? אומר מרן הבית יוסף, כן. קודם כל מדברים על המעביד. המעביד שלא יאחר לשלם את השכר לפועל. הפועל לא קיבל את השכר בזמן, יכול לדבוע אותו לדין תורה. שידבוע אותו לדין תורה. אבל אחרי שלא תלין פעולת שכיר, אם המעביד לא שילם בזמן, אז לא תקלל. אתה יכול לדבוע אותו לדין תורה. צריך לדבוע לדין תורה. לפעמים ככה דברים מגיעים לידי יישוב הסכסוך בצורה טובה יותר, אבל רק דין תורה, או תסתדר איתו בצורה אחרת, אבל אל תקלל. לאחר מכן אומרת התורה, לא תעמוד על דם רעך. אתה רואה מישהו נפגע? אתה רואה מישהו שיכול להציל את הנפגע ולא מציל? אתה רואה בן אדם שהוא אדיש. אתה אומר לעצמך, אותו מצווה לסנוע. אומרת התורה, לא תעמוד על דם רעך, אל תהיה אדיש לחיי הזולת. אם והיה ומצאנו אדם שהוא אדיש לחיי הזולת, מיד מגיע הפסוק לאחר מכן, אבל לא תסנא אותו, לא תסנא את אחיך בלבביך. אתה יכול לדבוע, אתה יכול לומר מה שאתה מרגיש, אתה יכול להביע את הצרכים שלך, תגיעו לידי גישור, הבנה, הסכמה, אבל לא לקלל, אבל לא לסנוע. זה נאמר בקשר לאותם בני אדם שהם אומרים, אני ירא רק מהשם, לא מפחד מבני אדם. עד כאן זה נשמע יפה כל כך, מרשים כל כך, טהור כל כך, אבל כאשר בוחנים את זה בשטח, רואים שהאדם הזה אומר את זה אך ורק בגלל שהוא רוצה לתת דרור ליצר החוצפנות שלו. כי הרי הקדוש ברוך הוא ציווה ודאי לכבד את החבר, לא לסנוע, לא לפגוע, לא להעליב, לא לצער. אבל הוא אומר בשלו, אני ירא את השם, ולכן אני מרשה לעצמי לא להיות ירא מאף אחד אחר, ואני אומר מה שאני רוצה, איך שאני רוצה, כמה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. והכל בשם היראת שמיים. וככה אדם מצליח להשלות את עצמו. לפעמים מדובר על אדם שפשוט אין לו כישורי חברה, אין לו יכולת להתמודד עם הצרכים שלו, הצרכים של האדם האחר, להגיע ידי פשרה מתאימה, אין לו את היכולות האלה, ולכן הוא מבוהל כאשר מישהו לא עושה בדיוק מה שהוא הבין שצריך לעשות, הוא נעלב, הוא נפגע, הוא מקנה, הוא נותר, הוא נוקם, הוא כועס, ואז הוא לא יכול להתמודד עם כל מערבולת הרגשות הזו. ואז מה הוא עושה? היות שהוא לא מצליח להתמודד עם האדם האחר, הוא יכול להשפיל, הוא יכול לבזות, אבל בשביל להרגיש טוב עם עצמו, הוא גם משלה את עצמו. זה לא אני. היראת שמיים דורשת לומר את זה, להעליב, להשפיל ולפגוע. ואמרו רבותינו בגמרא, מסכת ברכות בדף חף, יוסף, עין שלא רצתה להיות ניזונת ממה שאינה שלה, מדובר על יוסף הצדיק שלא נכשל בהסתכלות אסורה, עין הרע לא שולטת בו. והרב הקדוש בעל הבית אברהם אמר, כשאדם מתרחק מההנאות האסורות, הוא ירא שמיים. הוא זוכה לעלות לגדולה ולפרנסה בהרחבה, שפע. וכך למדנו במשנה פרקי אבות פרק ו' משנה ח', רבי שמעון בן יהודה, משמו של רבי שמעון בר יוחאי אומר, הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה, הבנים. נאה לצדיקים, נאה לעולם. אחרי שהגמרה מונה את מה שנאה לצדיקים ונאה לעולם, אומרת המשנה הבאה, פרק ו' בברכי אבות, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובבניו. כלומר, זכר רבינו הקדוש לחיים טובים, ללא צרות. ומי היה רבינו הקדוש? הגמרא כתובות כובדה לדומרת, בשעת פטירתו של רבי זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה. אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי ב10 אצבעותיי בתורה, ולא נהניתי בעולם הזה אפילו באצבע קטנה. מכאן שהיראת שמיים שלו היא זו שזיקתה אותו בכל המעלות שמנינו שהצדיקים ראויים להם. הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה והבנים. נאה לצדיקים, נאה לעולם. כתוב בגמרא מסכת נידה חף דלת, רבי היה ארוך בדורו. כלומר, הוא היה הגבוה, הנאה. מצינו בגמרא מסכת נידה י' דלת שהוא היה חכם מאוד, היה יושב עם התלמידים בישיבה, והיה מתחדד עמהם. גמרא מסכת שבת קוף י' ג' היה עשיר עד כדי כך שאפילו שומר הסוסים היה עשיר כל כך. מצינו אצלו זקנה, סיבה. מצינו שהיו לו ילדים צדיקים. הגמרא מסכת כתובות קוף ג' אומרת שגמליאל בנו היה כאבותיו בעירת חטא, ושמעון בנו היה כמו אביו בחוכמה. וכבוד לא צריך לומר שהיה לו, מכיוון שהיה נשיא ישראל. מכאן שהיראת שמיים של רבי הביאה לו את כל המידות, הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה והבנים. אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובבניו. ולמה זה כך? מכיוון שהנאות האדם בעולם הזה הן קצובות באיכות, בזמן, כמה יהנה, איך יהנה, יהנה 5 דקות, 10 דקות, 20 שנה, 80 שנה, איך יהנה, בעוצמה גבוהה, בעוצמה נמוכה, אבל במה יהנה זה תלוי בו, בדברים מותרים, בדברים אסורים, במצווה או לא, בתורה או לא, ביראת שמיים או לא. רבנו הקדוש לא נהנה בעולם הזה אפילו באצבע קטנה, הוא היה עמל, ומן הסתם עמל ושמח בעריבות של לימוד התורה, קיום המצוות, מתוך שמחה. הוא לא קיבל את מכסת הענה שקצבו לו מהשמיים בעניינים שקשורים לעולם הזה, ולכן השפיעו עליו בני, חיי, מזוני, ילדים, בריאות, הצלחה, את כל המידות הנהדרות האלה, שזה הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה, הבנים, כל זה היה לו. אבל איך זה היה? היה מנותב ביראת שמיים. היות שהייתה לו יראת שמיים, הוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה, אלא רק היה עמל בתורה, יראת שמיים. לכן זה היה מקור לכל השפע, המידות שהצדיקים ראויים להם, וכך נתקיימו הדברים ברבי ובבניו. כי יראת שמיים זה מקור השפע. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.